שלום לישי, מה שלומך?
טוב, תודה.
אני משדר פה מישראל, אני נמצא כרגע בבית, ישי נמצא בבית שלו בקליפורניה, אורי לא נמצא היום בשידור, ואנחנו פה כדי לדבר על סקאלה. סקאלה זו שפה שאני הכרתי בערך לפני שבוע, בזכות ישי, אז תודה רבה לך ישי, על ההיכרות. אני הספקתי להגיע ל-Hello World, אבל קראתי גם קצת את המניואל שלה, ולישי קצת יותר ניסיון בעבודה עם סקאלה. אז אני אתן לישי קצת להציג את עצמו ולהציג את השפה, ומשם נמשיך לשאלות ותשובות.
אז טוב, תודה רבה. שמח שהצלחתי להכיר את סקאלה ליותר אנשים. אני עובד עכשיו בחברה שקוראים לה LinkedIn, שהיא עושה סוג של רשתות חברתיות יותר למגזר העסקי.
מי שמחפש עבודה, הולך לשם. או שמי
כן, שמחפש עבודה. כן. יש עוד שימושים לזה, אבל כן, זה השימוש היותר פופולרי. ואנחנו בלינקדאין, לינקדאין היא חברה שמבוסס, הבק אנד שלה כתוב ברובו בג'אווה, ויש כיסים של רובי, רובי און ריילס, שעושים פרוטוטייפים מהירים או אפליקציות לסביבות יותר קטנות.
החברה עצמה דרך אגב נמצאת כולה בקליפורניה?
כן.
אוקיי.
זהו, זה פחות או יותר על עצמי ועל מה שאני עושה כרגע.
אז מה זה סקאלה?
אוקיי, סקאלה זה שפה שהיא מבוססת, טוב, זה לא ממש נכון להגיד שהיא מבוססת על, על ה-JVM, אבל זה שפה שיכולה לרוץ גם ל-JVM, זאת אומרת ה-Java Virtual Machine, וגם על .NET, למרות שהמימוש העיקרי שלה, זה על ה-JVM. סקאלה היא שפה שכתב אותה בחור בשם מרטין אודרסקי, הוא משוויץ, פרופסור. הבחור הזה הוא אחד משלושת החבר'ה שכתבו את ה-Java Compiler הנוכחי, והוא כתב את רוב הספק
ל-Java
Templates, ל-Generics ו-Java. זהו, הוא החליט, הוא בנה מספר שפות נוספות, עד שהוא החליט לצאת עם סקאלה. סקאלה זה שפה שהיא משלבת שפה פונקציונלית. היא גם שפה פונקציונלית וגם object oriented.
בוא נמנה רק רגע כמה שפות פונקציונליות וכמה שפות object oriented, כדי לעשות קצת סדר. אז בין השפות object oriented, אפשר להגיד שאנחנו מכירים את C++, מכירים את Java, אלה הדוגמאות הקלאסיות, ובין השפות הפונקציונליות, שהן אולי קצת פחות מוכרות לחלק מהאנשים, אנחנו מכירים שפות כמו Lisp,
Erlang,
ויש פה, סליחה?
Camel.
אוקיי, ויש פה ושם, בשפות אחרות, כל מיני פיצ'רים פונקציונליים, למשל בפייתון, יש כל מיני פיצ'רים של שפות פונקציונליות, למרות שהיא לא שפה פונקציונלית פרסה.
נכון.
ולטעמי, מה שיפה, לפחות בשפות הפונקציונליות, זה הניקיון שלהם, היופי המתמטי, זאת אומרת שברוב המקרים, פונקציות בשפות פונקציונליות, מוגדרות בצורה מאוד נקייה ויפה, כמעט בצורה מתמטית. אז ככה שזה עושה את הקוד לקרי, קצר, וכיף בגדול, כיף לכתוב.
נכון. הטיעון של תומכי הסקאלה הוא שנכון, זה מאוד נכון כל מה שאמרת, אבל יש מקרים שזה מאוד מאוד קשה להגיע לאלגוריתמים מסוימים, למבני תוכנה מסוימים, מבני נתונים מסוימים, בגלל הניקיון, השאיפה לניקיון האבסולוטי הזה. במקומות כאלה דווקא object oriented הוא גישה יותר נוחה. עכשיו, סקאלה היא שפה שמאוד דוחפת את המתכנת ליצור immutable classes או objects, או בעברית אובייקטים שלא משנים את ה את המצב שלהם,
אוקיי,
לאורך זמן, אחרי שיוצרים אותם,
כן,
הם נשארים כמו שהם.
אוקיי, ואם אתה רוצה לשנות, נגיד אם יש לך רשימה שאתה רוצה להוסיף לאיבר, אז אתה פשוט יוצר רשימה חדשה ומחזיר אותה?
נכון.
אוקיי.
נכון.
כן, אז זה בעצם, זה קלאסי קורה בשפות פונקציונליות, וזה גם מביא את הקונסרן של הפרפורמנס, אבל נדבר על זה קצת אחרי זה, אחרי שנדבר עוד קצת יותר על השפה.
כן, צריך לזכור אולי לדבר גם על סביבה מרובת נימים ועוד, כאחד מהסיבות שסקאלה מתחילה לפרוח עכשיו. זהו פחות, אז סקאלה המימוש העיקרי אמרנו שהוא על ה-JVM, למעשה, אולי אני עוד שוב פעם גולש לדברים יותר עמוקים, אפשר להשתמש באובייקטים מג'אבה בסקאלה וההפך, בצורה שקופה, זאת אומרת שאני יכול לרשת אובייקט או קלאס בג'אבה, יכול לרשת מקלאס וסקאלה, וההפך, אפילו בצורה מעגלית, ואפילו באותו יחידת קימפול.
זה, אומרת, זה אני חושב מדהים, זה מדהים לדעתי. כלומר, יש לך קוד, יש הרבה מקומות שבהם יש קוד בייס די גדול בג'אבה, והם לא חייבים להחליט יום אחד שהם עוברים לסקאלה, ומיד להפוך את הכל לסקאלה. יכולים לעשות את זה בדרגתיות, למשל, קלאסים חדשים שכותבים, נכתבים בסקאלה, ואין שום בעיה שאותם קלאסים ישתמשו בקלאסים הקיימים של ג'אבה, וגם ההפך, גם הקלאסים של ג'אבה ישתמשו בקלאסים של סקאלה, וזה תואם לחלוטין ב-100%. כן? אין שום בעיה, כמו שאתה אומר, אפילו לקמפל את שניהם ביחד. לדעתי זה, זה, זה מדהים, וזה עושה את, את המעבר להרבה הרבה יותר קל. ואם יום אחד אתה מתחרט, ואתה מבין שאתה מחליט שסקאלה לא מתאים לך, אז זה די קל יחסית לחזור אחר כך שוב לג'אבה.
נכון, וגם עם מתכנתים שונים ככה, אתה לא צריך לגרום לכולם לטפס עם את המדרגה הזאת של ללמוד שפה חדשה.
כן.
אני למשל מעדיף את סקאלה לאלגוריתמים, יש הרבה מקומות שצריך לבצע בהם אלגוריתמים שהם יותר, בוא נגיד מתמטיים, שסקאלה כשפה פונקציונלית היא מאוד טובה לזה, ואז מהג'אבה הקוד היותר לגאסי שהוא צריך פשוט להשתמש בהם, אין שום בעיה או לרשת או פשוט ליצור קלאסים חדשים ולהשתמש במה שיצרנו.
אז בת כמה פחות או יותר השפה נכון היום, אתה יודע?
מה? בת כמה היא?
בת כמה היא, כן.
היא הופיעה ב-2003, רשמית, פחות או יותר, ובוא נגיד שבשנה האחרונה היא צברה תאוצה מחוץ לאקדמיה.
אוקיי, אז הסיבה ש... יפה, אז הסיבה שלא שמעתם עליה, זה לא בגלל שהיא לא שווה, אלא זה בגלל שהיא חדשה. אז זה ההייפ החדש. אז אתה יכול לספר עליה על כמה אפליקציות מפורסמות בעולם שכבר משתמשות בסקאלה?
מי שקצת בטוויטר, טוב, טוויטר, הבקאנד של טוויטר, או למעשה, הייתי אומר יותר נכון, המסאג' קיו של טוויטר, עכשיו הוסב לסקאלה, ממשתמשי הטוויטר שביניכם, בטח שמתם לב שבקיץ של שנה שעברה, עם ההתחלה האקספוננציאלית של העלייה האקספוננציאלית בשימוש בטוויטר, הם חמבו הרבה דאונטיימס.
ולא קיים בלוגר, לא קיים בלוגר שלא כתב על זה, כולל אותי.
בדיוק. הם שינו את הבקאנד שלהם, לפחות של המסאג' קיו לסקאלה, עכשיו הם בתהליכים לשנות עוד חלקים מזה, מהבקאנד. עכשיו, האם דווקא סקאלה בתור השפה זה מה שהציל את היום, או יכול להיות שהם היו עושים 1001 דברים אחרים, ואפילו נשארים ברובי, יכול להיות שזה היה פותר אולי. אפשר לדבר עוד אחר כך על למה סקאלה בסביבה שכזאת עם, עם, עם מה הקשר שלה לסקיילינג.
יש למשל את ג'יי רובי, נכון? כלומר, אם הבעיה היא פשוט פרפורמנס של רובי עצמה, אז יש למשל את ג'יי רובי, שזה רובי שמתקמפל ל-JVM, ויכול לפחות באופן תיאורטי להגיע לאותו פרפורמנס של ג'אווה. אנחנו לא מדברים על פרפורמנס של C++, אבל אני חושב שכבר מזמן כבר אין הרבה מה לדבר על פרפורמנס של C++. פרפורמנס של ג'אווה הוא כבר די טוב במכונות של היום.
למעשה, אם בגלל ה-JIT, ה-Justin Rhyme Compiler, שמתאים את עצמו לחומרה הנוכחית שעליה הוא רץ, והוא גם הוא יודע תוך כדי ריצה מה הקוד עושה, מתאים את ה... הוא מקמפל לשפת מכונה, למעשה, את, ה... את הקוד ג'אווה, יש מקרים שהג'אווה בהם הוא יותר מהר מ-C, בגלל שב-C אתה... לא תמיד יודע באמת איך ירוץ.
כן, כלומר, מתכנת שהוא לא מיומן וכו', יכול לכתוב ב-C קוד שהוא די חרה, והפרפורמנס שלו יותר גרוע מהפרפורמנס של ג'אווה, אבל מי שכן מכיר את רמת הברזלים מספיק טוב, של אותה מכונה ספציפית, וגם דואג לאיסוף זיכרון של עצמו, אז יכול להגיע לפרפורמנס יותר טוב ב-C. אבל אני חושב שזה כבר מזמן לא משמעותי. מבחינת פרפורמנס, כאילו... לפחות מבחינתי, אלא אם כן אתה כותב איזה משהו שהוא באמת חייב להיות fine-tune, איזה משהו קטן, לרוב הסרוויסים שאנחנו, כאילו שלי יוצא לכתוב בזמן האחרון, אין שום שיקול של פרפורמנס ברמה של האם זה צריך להיות Java או C++ או משהו בסגנון הזה, והפרפורמנס של Java הוא מספיק טוב. אז הפתרונות שעמדו בפניהם הם להמשיך עם רובי רגיל, לעבור ל-JRuby, לכתוב ב-Java ולכתוב בסקאלה, יכול להיות שהוא בין עוד פתרונות שהם עדכו, והם החליטו בסופו של דבר לכתוב בסקאלה, ועד כמה שאני הבנתי לפחות השיקולים היו א', פרפורמנס, ב', רובסטנס, וג', האופי הפונקציונלי של סקאלה, שהוא די נוח למי שרגיל לכתוב ברובי, שגם לרובי יש פיצ'רים פונקציונליים.
נכון. שני דברים שאולי כדאי לציין בכל זאת, JRuby וגם Groovy, אם אנחנו מזכירים את זה, מבחינת פרפורמנס הם לא יגיעו לאותה רמה של Java, בגלל יש כמה סיבות, מבחינת מהירות אני מתכוון. דבר ראשון שהם משתמשים בצורה די כבדה באינטרוספקשן, זה מה ששפות דינמיות משתמשים בהם כדי לרוץ על ה-JVM, מה שגורם...
כלומר, אינטרוספקשן זה היכולת להסתכל על אובייקט משוים, לשאול אותו מה הפונקציה שלך, מה הממברים שלך, או מה הטייפ שלך, דברים כאלה, נכון?
כן, אני... תודה שאתה... שאתה... מסביר יותר, אני, שפע, אני מצטער אם אני רץ זה מאוד חשוב לשפות דינמיות בגלל דברים דאק טייפינג, מי שמכירים, זאת אומרת, היכולת לאובייקט לא להגדיר את עצמו, להגדיר את עצמו תוך כדי ריצה, או לא להגדיר מה סוג האובייקט. דבר שני, בשפות האלה, ודרך אגב גם בסקאלה, אבל נדבר על סקאלה, יש להם טריק מיוחד, כל איבר הוא למעשה אובייקט. זה אומר שאם אנחנו מייצרים פלוט, עושים חישוב על מספרים עם נקודת צפה, הרבה מאוד מספרים, מיליונים בתוך איזושהי לולה סגורה, זה אומר שאנחנו מייצרים הרבה מאוד אובייקטים. אמנם ג'אווה הוא מאוד... בשפה שה-JVMים המודרניים מסתדרים עם זה לא רע, אבל עדיין זה פנלטי עצום בנקודות מסוימות. במיוחד אם אני עושה עכשיו חיבור, חיסור או חילוק על גבי אובייקטים. זה הרבה שכבות שהן די מיותרות. אני יכול לצרף ל-release note אולי איזה לינק. מישהו עשה השוואה בין סקאלה, גרובי וג'אווה.
אוקיי.
באיזשהו אלגוריתם של image processing, שזה מאוד מאוד לא פייר לגרובי.
כן.
אבל הם ראו שאותו אלגוריתמים בג'אווה זה היה בערך 12 שניות, בסקאלה בערך 11 שניות, ובגרובי שעתיים וחצי. שזה, שוב פעם, זה בהחלט לא הוגן לגרובי, אבל זה רק בעד להדגים שזה לא...
זה לא שימוש נכון, השפה. זה לא שימוש הנכון, השפה. אוקיי, כן. וגם הזכרת ככה ברמיזה, את זה שלמשל ברובי יש דיינמיק טייפינג, ובגלל זה בעצם אנחנו צריכים אינטרוספקשן. אז זה אומר, אתה בעצם מתכוון לזה שבסקאלה הטייפינג הוא סטטי, נכון?
נכון מאוד, אבל מי שיכתוב בג'אווה, בסקאלה, סליחה, יראה שלמעשה הוא פחות, הוא עושה דק טייפינג בצורה מאוד משכנעת. עכשיו, אולי לפני זה, קצת עוד כחלק מההקדמה, סליחה, מי שישים לב, המשתמשים של סקאלה עכשיו, שזה די אנשים שהם edge cutting, מנסים ללמוד דברים חדשים, בניגוד אולי לפודקאסטים קודמים, אני זוכר, שאומר שלא כדאי לעשות אותו דבר, כמו ש... לא לחדש יותר מדי, היה איזה פודקאסט מעניין כזה, אבל זה דווקא, מי שמנסה עכשיו לעבור לסקאלה זה, או מקבוצות הג'אווה, שמנסים קצת אולי נמאס להם מג'אווה, או מנסים למצוא שפות חדשות לממש את אותם דברים, או מרובי. למעשה אולי פחות או יותר חצי מהמשתמשים בסקאלה עכשיו, הם באים מעולם הרובי דווקא. ואם הזכרתי בהתחלה שבלינקדאין יש שני קבוצות למעשה, שמשתמשות ברובי און ריילס, קבוצה אחת מהן עכשיו עוברת גם לעבוד בסקאלה. אז שני עולמות שונים באים לאותה שפה, שזה די מעניין.
אז לפני זה רובי חשבו שהאויב שלהם זה פייתון, ועכשיו הם מגלים שהאויב שלהם זה סקאלה.
אולי, למרות שהחבר'ה שעובדים אצלנו ברובי, הם מאוד, עדיין מאוד נלהבים על רובי.
אוקיי, עכשיו, להבנתי, סקאלה זו שפה שהיא general purpose, נכון? פחות או יותר כמו ג'אווה, כלומר, היא לא מיועדת ספציפית לעבודה בווב, היא לא מיועדת ספציפית לעבודה על embedded systems, היא לא מיועדת לשום דבר באופן ספציפי, שפה שהיא general purpose. רובי on Rails, רובי, אפשר להגיד שהיא גם שפה שהיא general purpose, רובי on Rails זה פלטפורמת ווב. אז השאלה היא, האם לסקאלה קיימת פלטפורמה מקבילה לווב, שמקבילה לרובי on Rails?
יש פלטפורמה שקוראים לה ליפט, שהיא לא מקבילה לחלוטין לרובי on Rails, או אפילו... למה לחלוטין? היא לא מקבילה לרובי און ריילס, זה דבר...
אוקיי, אבל זו פלטפורמת ווב שהיא נכתבה בסקאלה?
כן, פלטפורמת ווב נכתבה בסקאלה, היא מסוגלת להריץ עליה או ג'אווה או סקאלה, שוב פעם, מכיוון שהשפות הן יכולות לעבוד אחד עם השנייה בצורה שקופה.
אוקיי.
ואני אמנם לא השתמשתי בה, אבל מקרה לב אלה שכן השתמשו בה... שמעתי הרבה התלהבות.
עכשיו, בסך הכל, בעולם של ג'אווה יש די הרבה פלטפורמות ווב, לא רואות בכלל, זה החל מהימים של סטראטס, והיום יש גם סטראטס 2, ו-WebWork, ו-Java Server Faces לשעבר, ועוד לא מעט
אינספור.
כן, יש ספרינג, ויש הייברנט, ויש הרבה מאוד דברים. בכל הדברים האלה, אפשר עדיין להשתמש כשאתה כותב בסקאלה?
למעשה אתה יכול לעשות הכל, כאילו אין דבר שאני יכול לחשוב עליו לפחות, שלא תוכל להשתמש, להחליף בסקאלה אם אתה כרגע משתמש בג'אווה. בלינקדאין למשל יש לסרוויסז האחוריים, יש סביבה מיוחדת שיצרו בלינקדאין, והיא מתאימה לדברים מסוימים שעושים בלינקדאין. אני יצרתי סרוויס שהוא 100% ג'אווה, 100% סקאלה, סליחה, שהוא יורש מכל אותם קונסטרקטים והקונטיינרים, איך אפשר להגיד קונטיינר בעברית? הסביבות ההכלה של אותם שירותים, כתבתי בסקאלה, ולא היה שום בעיה בכלל.
זה לדעתי יתרון מנצח לשפה. כלומר, אם אתה לא חייב לזרוק את כל מה שאתה יודע, והנחה היא שאתה יודע משהו, כלומר, אתה יכול גם להתחיל מאפס, כן, אבל ההנחה היא שמשהו אתה יודע, והרבה מאוד אנשים מכירים את הסביבות של ג'אבה, בין אם את השפה, או את ה-Web Framework שלה, אז אתה לא חייב לזרוק את הכל ולהתחיל מהתחלה, אתה יכול ממש באופן הדרגתי להתחיל לשלב סקאלה, בסופו של דבר אתה יכול לעבוד נטו עם סקאלה, אבל אתה לא חייב לעבוד נטו עם סקאלה, אתה יכול להמשיך לעבוד עם ג'אבה איפה שבא לך, וזה אחלה. אז בואו נדבר אולי קצת יותר על השפה עצמה, איזה פיצ'רים מעניינים יש לה, יש לה שפה שאנחנו לא... בוא פשוט, אני חושב שיהיה טבעי להשוות את זה לג'אבה, אז בואו נגיד במה היא מחדשת על פני ג'אבה. אז אני ככה, כמו שאמרתי, עשיתי את ה-Hello World וקראתי איזה טיוטוריאל וחצי, אז אני מכיר קצת, אז אני יכול להתחיל לזרוק Buzzwords ואתה תסביר אותם. אז ה-Buzzwords הראשון שבו נתקלתי זה Case Classes ו-Pattern Matching. מה זה אומר?
Case Classes זה דבר שהוא מאוד חדש למתכנתי ג'אבה. הוא אומר ש אני מגדיר את המבנה של האובייקט שלי, או המבנה של הקלאס שלי, ואני עכשיו יכול לעשות matching על פי אותו מבנה. למשל, אני יכול לעשות case שאומר שמקבל מערך או list כלשהו, אני יכול להגיד, אם הליסט הזה יש בו אפס ערכים, או ערך אחד, או שני ערכים, תעשה משהו כזה ולא משהו אחר. אני יכול גם להגיד בכלל, האם האובייקט שאני מקבל מאיזה קלאס הוא, אז תעשה משהו כזה ולא משהו אחר.
כלומר, יש פה שני קונסטרקטים חדשים בשפה, האחד מהם זה, ברגע שאתה מגדיר קלאס, אתה גם יכול להכריז עליו שהוא קייס קלאס, מעבר לזה הקלאס הזה הוא קלאס לכל דבר, ובנוסף, יש את המקביל של switch, שהוא נקרא match, והשילוב של match ו-case classes נותן לך יכולת ביטוי טובה ונקייה. כלומר, אתה יכול להגיד ככה, אם הערכים הם, אם הערך הוא integer, או אם הערך הוא 5, אז תעשה ככה וככה. אם הערך הוא 7, או שהערך הוא list, תעשה אחרת. וזה בעצם איזושהי הרחבה של הקונסטרקט שנקרא switch שקיים בג'אבה או ב-C++, שהוא נותן לך לעשות בחירה לפי טייפ מסוים. אז בעצם ה-case classes נותנים לך לעשות בחירה לפי טייפים שונים וגם יותר מזה, כלומר גם לפי הערכים שלהם. כלומר זה איזשהו שילוב בין switch לבין if ו-else if, else if, else if וכו'.
עכשיו, כן, עכשיו בסקאלה משתמשים בזה בהרבה מאוד צורות שמעבר לזה, אולי נזכיר אחר כך את ה-implicit ו-unapply, יש אפשר לעשות, קשה לי להסביר, טוב, קשה להסביר את זה בלי להראות קוד, אבל אפשר בצורה implicit, שזה נראה קצת כמו קסם, לעבור על סטרינגים, על מחרוזות, או על אובייקטים מסוימים, ויהיה לך איזה שהם קלאסים ברקע שיבדקו אותם, על לראות מה הערך שלהם, או אם הם מסוגלים להמיר את עצמם לערכים שונים. אני יודע שזה קצת נשמע באוויר ונפקה ידיים, אבל זה מאוד מאוד חזק.
אבל בגדול, השורה התחתונה היא שזה משהו שכמובן ניתן לעשות את זה בשפת מכונה. ניתן לעשות את זה בלשאר. ניתן לעשות את זה בכל שפה אחרת, אבל זה מאוד אלגנטי וזה מאוד קרי, וזה מאוד קצר, ואני חושב שהמשמעות החשובה של זה, שזה קל לתחזק את זה. זה קל מאוד למצוא באגים, או לחלופין קשה לכתוב באגים, עם הקונסטרקט האלה. בסך הכל, מבחינת כוח ביטוי, כלומר, אתה יודע, כל דבר אפשר לכתוב בשפת מכונה, כן? אבל החוזק של שפות עיליות, זה שהן עושות את זה מאוד קשה לטעות, נכון? נותנות לך, הם נותנות לך את היכולת לעבוד קצת, ועושות את זה קשה שתעשה דברים לא נכונים. נכון? אז אני חושב שקייס ומאץ' זה דוגמה יפה לאיך לוקחים מקרה שהוא מאוד מאוד נפוץ, עושים לו איזושהי, שמים אותו באיזושהי תבנית, ומכניסים את זה לשפה. בואו נסתכל על עוד דוגמה, על עוד פיצ'ר מעניין של השפה, נקרא טרייט. מה זה טרייט?
טרייט זה דבר נהדר. בג'אבה, כולנו יודעים שאין ירושה מרובה. זאת אומרת שאפשר לרשת רק מאובייקט אחד, אמנם אפשר לממש מספר רב של אינטרפייסים, שהם למעשה החוזה שלנו עם הלקוח, עם האובייקט שמשתמש במה שכתבנו, אבל אפשר לרשת מרק מאחד.
אוקיי, ומה הסיבה? אז בוא נזכיר רגע במילה. אז קודם כל, למי שלא זוכר ב-C++, כן, אפשר לעשות ירושה מרובה. הסיבה שהחליטו בג'אבה לא לעשות, זה מה קורה אם יש קונפליקט. למשל, יש לך פונקציה F, שמוגדרת בקלאס A וגם מוגדרת בקלאס B, וקלאס C יורש מ-A, יורש את A ויורשת B, אז מה תעשה הפונקציה F? האם זו F כמו שהוגדרה ב-A, או האם זו F כמו שהוגדרה ב-B? יש פה איזשהו קונפליקט. אז החליטו כדי לפשט את העניינים, החליטו בג'אבה שאין ירושה מרובה.
טוב, אז בסקאלה החזירו את זה חזרה.
אוקיי.
החזירו את זה בחזרה בצורה
שונה.
מאוד יפה, ושוב פעם, זה נשמע קצת מוזר, אבל בהחלט זה מתקמפל בסופו של דבר לאינטרפייס, ואוסף של קלאסים שמיורשים מהאינטרפייס. מבחינת רוט של הג'אבה, זה אין בעיה, JVM אוכל את זה בצורה מאוד טובה.
אז בעצם בסקאלה יש גם קלאסים אבסטרקטיים, נכון? אבל יש גם טרייטס, אז מה בעצם ההבדל בין שניהם?
טרייטס, יש לו, טרייטס זה למעשה גם חתימה, גם הקונטרקט, ההסכם שלך, החוזה עם הלקוח.
אוקיי.
אבל גם יש בו מימוש מסוים, או יכול להיות בו מספר מימושים. ואני, למשל, בואו נראה, דוגמה, אני יכול לשים בטרייט מעל מערך, ולספור בו כל הסטרינגים, כל המחוזות מתאימות לאיזשהו regular expression.
אז בעצם טרייט בא להחליף את אינטרפייס בג'אבה? היי קיימים גם אינטרפייס בסקאלה?
נכון, אבל הוא גם מוסיף מימוש מסוים.
כן, אופציונלי.
טרייט זה תכונה. טרייט הרי זה באנגלית, התרגום החופשי זה תכונה.
כן.
עכשיו, התכונה הזאת היא גם ממש תכונה של מימוש. עכשיו, טרייט אני יכול להגדיר על אובייקט, על קלאס, תוך כדי שאני מגדיר את הקלאס, ואז יש פה ירושה, אבל אני יכול גם להגדיר תוך כדי ריצה. אני יכול להגדיר טרייט משל עצמי, כמו שאמרתי, טרייט שסופר, שבודק סטרינגים מסוימים וסופר אותם על גבי רשימה.
Okay.
ואני יכול להגיד שכשאני יוצר את אותה רשימה, אני רוצה ליצור אותה ביחד עם הטרייט. עכשיו הרשימה הזאת היא לא ידעה כשהגדירו אותה שקיים טרייט שכזה. זה רק תוך כדי ריצה אני עושה משאפ בין שניהם. מיקס אין זה נקרא.
Okay.
ומי שמכיר את רובי מכיר את העניין הזה.
כן.
עכשיו זה לא הורס שום דבר, זה רק מוסיף תכונות מסוימות לאובייקט או קלאס שכבר קיים.
כן, אז
ממש
למי שיש קצת ניסיון בג'אבה סקריפט, אז גם זה משהו שנוהגים לעשות הרבה מאוד בג'אבה סקריפט, שהיא שפה שהיא פרוטוטייפ אובג'קט אוריינטד, ושם נוהגים הרבה פעמים בזמן ריצה להוסיף תכונות לאובייקטים. אז זה בהחלט טכניקה מקובלת, היא יכולה להיות מבלבלת בהתחלה, אבל יש לה כוח רב.
התכונה הזאת ועוד, אם נזכיר type inference אחר כך, גורמת לאנשים שבאים משפות דינמיות, למשל רובי, לראות הרבה, סקאלה נראית להם הרבה יותר אינטואיטיבית משפות אחרות שהן הן לא דינמיות.
אוקיי, אז אנחנו כבר בערך חצי שעה בשידור, אז בואו רק נמנה בקיצור עוד כמה תכונות מעניינות, ואחר כך נעבור לנושאים אחרים לקראת סיום. אז עוד כמה תכונות מעניינות שיש לשפה, זה singleton objects, שבעצם נותנים לך להגדיר אובייקט, ואת התכונות שלו במכה אחת. כלומר, אתה לא צריך להגדיר קלאס, ואחר כך ליצור אינסטנס שלו, אתה יכול מיד להגדיר את האובייקט ואת התכונות שלו, שזה יותר קצר, יותר פשוט, ובעצם משיג את אותו כוח בדיוק. יש מה שנקרא dotless notation, שנותן לך לכתוב לפונקציות שיש להם רק פרמטר אחד, מאפשר לך לכתוב בסינטקס שהוא הרבה יותר פשוט והרבה יותר טבעי. אמרת כבר שהפונקציות הן כולם אובייקטים, ככה שאפשר גם לשחק איתם. יש פונקציות אנונימיות, אם אולי בג'אווה יש את העניין של קלאסים אנונימיים, שברוב המקרים מטרתם היא ליצור אינסטנס על מנת לממש פונקציה, אז בסקאלה אמרו, אנחנו לא צריכים את האינסטנס הזה על מנת לממש את הפונקציה, בואו פשוט נעביר את הפונקציה. זה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קצר.
קוראים לזה closures בג'אווה, ניסו להכניס את זה לג'אווה 7, וזה לא נכנס בזמן. או במילים אחרות אפשר להגיד שכל פונקציה בסקאלה היא למעשה אובייקט.
כן.
ואפשר להעביר אותם במקום.
כן, אפשר להעביר אותם, וכן, זה אחלה. יש את המקבילה של ג'נריקס, של ג'אווה, אז יש את זה. זה גם קיים בסקאלה, והאמת היא שבסקאלה זה קיים באופן הרבה יותר חזק, ככה שאתה יכול לא רק להגיד קלאס שהוא עם טמפלייט, עם טמפלייטד טייפ כלשהו, אתה גם יכול להגיד על הטייפ הזה מה ה-upper bound ומה ה-lower bound שלו.
אתה יכול אפילו להעביר את הטייפ בתור ערך.
כן, אז ככה שהמנגנון הוא הרבה, ללא ספק אני חושב שזה אחד החוזקים של השפה, מנגנון הרבה הרבה יותר חזק של טייפינג. של generic constructs. יש actors שאותם אני לא מכיר, אז אני אתן לישי לדבר עליהם שתי דקות.
actor זה constructs שהוא לא constructs של השפה, הוא למעשה ספרייה שמאפשרת עבודה מאוד נוחה בסביבה מרובת נימים. אפשר, זה למעשה מין אובייקט שמחכה לשמוע, מחכה להודעות. לכל אובייקט יש תיבת דואר, תיבת הודעות. אני בתור משתמש באותו אובייקט, אני שולח לו הודעה בצורה, וההודעה הזאת היא נשלחת בצורה סינכרונית, יש סינטקס מאוד יפה לזה. הוא עושה את מה שהוא עושה ומחזיר לי תשובה גם בצורה סינכרונית. זה מאפשר לכתוב קוד מאוד מאוד מולטי-ת'רדינג, בצורה מאוד יפה ונוחה.
Okay. כן, אני חושב שאחת הבעיות בהרבה שפות גנריות זה שאתה יכול לכתוב קוד מולטי-ת'רדינג, אבל סביר להניח שתעשה טעויות, כי זה קשה, כי זה מסובך. והרעיון של אקטורס זה לעשות סדר, להגיד לך, הנה, זאת הדרך הנכונה לכתוב, סביר להניח שכמעט את כל האפליקציות אפשר באמת לכתוב במודל של אקטורס. אולי שווה גם להזכיר מודל חישובי מקבילי אחר שנקרא MapReduce, שזה מודל שגוגל המציאה, שהוא לא מקביל לאקטורס, הוא מודל חישובי שונה לחלוטין, אבל הוא גם בא לעשות סדר בחישובים מקביליים, וזה עושה סדר די יפה, והוא זמין בג'אווה וב-C++ ובפייתון.
אקטור למעשה מקביל לך את רוב הנושא של ה-threading, הסביבה יוצרת מספר threading כמספר הקורים שיש בה על אותה מכונה, ואתה לא צריך לחשוב על זה אפילו, זה גם משפר מאוד את התקורה של החלפת קונטקסים בין threading, וכמו שאמרת, מי שלא ממש מבין threading יכול די לראות בעצמו ברגל מלהיות over ambitious לעשות מולטי-ת'רדינג.
כן. אז בואו נדבר ככה חצי דקה על איזה כלים אתה בעצם משתמש בהם, שאתה כותב בסקאלה, איזה כלי פיתוח?
אני עצמי משתמש באקליפס. אוקיי. יש פלאגין מאוד טוב לאקליפס, אבל בלינקדאין ככלל משתמשים, כל אחד משתמש במה שהוא רוצה, לאידיה יש של אינטליג'י, יש כלי מאוד טוב, פלאגין מאוד טוב לסקאלה, יש אחרים שמשתמשים בטקסטמייט, ואני חושב כמעט כל ID רציני עכשיו יש לו פלאגין כזה או אחר.
חשוב להזכיר שבדיפלוימנט, אם יש לך ג'אווה, אתה לא צריך לעשות שום דבר. ברגע שזה מגיע לסרברים, מבחינת הסרבר זה ג'אווה. הוא לא יודע שזה נכתב במקור בסקאלה, ככה שאין שום אוברהד נוסף בדיפלוימנט עצמו. אתה יכול להגיד אולי משהו על כלי דיבאגינג ופרופיילינג שקיימים?
כל מה שיש עכשיו, דיבאגינג, אני לא השתמשתי בסקאלה, אז אני לא ממש יכול להגיד.
טוב, בעצם אסור להשתמש בדיבאגר, מי שפעם...
נכון. אבל, ולגבי פרופיילינג, כל פרופיילר של ג'אווה הוא, בצורה שקופה, הוא פרופיילר של סקאלה גם.
כן, אבל לא יודע, כאילו אתה, מה פרופיילר בדרך כלל עושה? הוא אומר לך, בפונקציה הזאת, בילית כך וכך זמן, או כך וכך קריאות. עכשיו, הפרופיילר של ג'אווה אומר את זה על פונקציות של ג'אווה. האם הוא גם יכול לומר את זה על פונקציות של סקאלה?
מבחינת ה-JVM, זה אותו דבר. והפרופיילר מסתכל, לפחות הפרופיילרים שאני עובד איתם, הם מסתכלים על קלאס כקלאס, הם לא מסתכלים על הסורס קוד של אותו קלאס. הם יכולים להגיד לי על כל פונקציה...
והשמות של הפונקציות והשמות של הקלאסים הם בדיוק אותו דבר, כלומר... אין שום תרגום שאתה צריך ככה לעשות בעל פה?
לא, הם משתמשים, נכון שיש הקומפיילר משתמש בקלאסים פנימיים, אבל אתה מבין לפי השם מאיפה הוא נוצר. זאת אומרת, אם מתודה היא למעשה קלאס, אז היא נוצרת כקלאס פנימי לקלאס שמעליה. זה לא בעיה.
אוקיי, אז מילה אחרונה על פרפורמנס, אז אמרנו שהרבה פעמים בשפות פונקציונליות, לפחות לכאורה, יש איזשהו חשש של פרפורמנס. אתה יכול להגיד לזה מהניסיון שלך, איזה מילה או שתיים, מה קורה בסקאלה?
מהניסיון שלי, מכמה בנצ'מרקים שכתבתי, ראיתי שסקאלה היא יותר מהירה מג'אווה, לפחות שוב פעם, בנצ'מרקים זה דבר מאוד מטעה, כל אחד צריך לנסות לפי האפליקציה שלו. מכיוון שסקאלה היא רוב האובייקטים של ה-collections, הם immutable, אם אתה משתמש בהרבה collections, זה נשמע קצת counter-intuitive, זה למעשה יותר מהיר, בגלל שכל אובייקט, כל list או map, הוא לא משתנה אחר כך, הגארביץ' קולקטור וגם הפונקציות על אותו אובייקט הן הרבה יותר מהירות. בסופו של דבר הייתי אומר שזה פחות או יותר כמו ג'אווה.
אוקיי, אז אתה אומר ככה, יש
לך רשימה. ותנסו בעצמכם, לדעתי זה יצא ברוב המקרים יותר מהיר.
אז בואו רק נסביר את הנקודה הזאת, זאת אומרת ככה, נגיד יש לך רשימה ואתה רוצה לשנות את ה... לא יודע, להוציא את האיבר הראשון, אוקיי? אז יש לך שתי אפשרויות לעשות את זה, אחד זה לקחת על אותה רשימה שנגיד מבפנים יכול להיות שמומשת על ידי נגיד link list, על אותה רשימה בדיוק מה שאתה יכול לעשות זה פשוט להוציא את האיבר הראשון ולכוון את הפוינטר ישר לאיבר השני, ובעצם שינית את הרשימה הקיימת, אבל מה שעושים בסקאלה זה משהו אחר, יוצרים רשימה חדשה, נכון? יוצרים רשימה חדשה ומעתיקים אליה את המשך הרשימה. בלי האיבר הראשון, וזה יכול ליצור בעיית זיכרון או עכשיו, עבודה נוספת לגארבג' קולקטור.
להיות מדויק, זה לא לגמרי נכון, אנחנו בסקאלה לא מעתיקים את כל האובייקט, בואו נדבר על הוספה של אובייקטים דווקא, ההחסרה זה מאוד דומה, אם יש לי רשימה עם אובייקט אחד, אני מוסיף עכשיו לרשימה עוד אובייקט, יש לי רשימה עם 100 אובייקטים, אני מוסיף לה את ה-101, אני לא מעתיק את כל ה-100, בגלל שאני יודע שרשימה היא immutable, היא לא תשתנה אי פעם, אני פשוט יוצר עוד אובייקט, עם האובייקט ה-101 ופוינטר לרשימה הקודמת, שאני יודע שהיא לא הולכת להשתנה.
אז בזכות זה שאתה יודע שהרשימה לא הולכת להשתנות, אז אתה לא באמת חייב להעתיק, אתה רק יכול לסרק עם הפוינטרים, ובנוסף אתה אומר שהעבודה של הגארבג' קולקטור היא הרבה יותר קלה, אז בסופו של דבר זה אפילו יוצר יותר מהר מהמימוש שלכאורה נראה יותר יעיל.
בגלל שה-GC המודרני יודע שאובייקט עץ מסוים או אובייקט מסוים לא עומד להשתנות, הוא לא צריך לעבור עליו, זה הרבה יותר מהיר בשבילו.
אוקיי, אז מעניין, אז אם זה גם בסופו של דבר גם יוצר תכנות שהוא יותר בטוח, במיוחד בסביבות שהן מרובות חוטים או נימים או איך שלא תקראו לזה, אז הטוב משני העולמות. טוב, אחלה, אז אנחנו ממש ככה לקראת סיום, כבר קצת גלשנו מהזמן. יש עוד מילים אחרונות שאתה רוצה להוסיף?
פשוט תנסו את זה. מהדמו הראשון, מהלואוורד הראשון, תראו כמה זה קל, כמה זה פשוט. הסוכר הסינטקטי שלו הוא מאוד מאוד נוח לשימוש. הטייפ אינפרנס זה משהו שלא דיברנו עליו, זה רק שתי שניות עליו. אתה למעשה כשאתה מגדיר משתנה מסוים, אם אתה אומר ש-A שווה ל-string, אתה לא צריך להגדיר בהגדרת המשתמש ש-A הוא string. הקומפיילר כבר מבין את זה. עכשיו זה נראה אולי דוגמה פשוטה, שתראו קצת קוד, תראו עד לאן סקאלה לוקחת.
כן, זה מאפשר לקוד להיות יותר קומפקטי, אבל עדיין, statically typed. השפה היא לא dynamic typed. כן? לכל אובייקט יש טייפ, רק שאתה לא חייב להכריז אליו, אם הקומפיילר יודע איך להסיק אותו, ואם הקומפיילר לא יודע איך להסיק אותו, אז אתה כן חייב להכריז עליו, אבל המקרים האלה הם מועטים. וזה, בסופו של דבר, זה מוסיף לקומפקטיות ולקריאות.
וגם לאמינות ולסטביליות. אנחנו, בלינקדאין יש קבוצה שמשתמשת בגרובי, ואחד הבעיות הראשונות שראינו, שלפעמים רק תוך כדי ריצה, וחס וחלילה בסביבת פרודקשן, רואים שיש בעיה, שיש חוסר תאימות. מה שה-statically type מאוד עוזר לך ומונע.
אם הקומפיילר יכול לעשות את העבודה, תן לו. הוא טוב בזה. שזה כתבו אותם. טוב, אז ישי, תודה רבה לך. שיהיה לך לילה טוב שם בקליפורניה. אני עכשיו מתחיל את הבוקר שלי. נזכיר רק שוב את הג'וב בורד שלנו, jobs.reversi.com. תודה רבה לאדם שעוזר לנו בהכנה של זה, וישי, זה אתה שלחת לנו את המשרה מלינקדאין?
כן.
אז תודה רבה גם לך על המשרה. יש לנו כבר כמה משרות, אתם מוזמנים לבוא לבקר. אם יש לכם משרות נוספות, אז לפנות לאדם להוספה, ואם הצלחתם למצוא עבודה דרך האתר, אז רק תגידו לנו שיהיה לנו טוב בלב. זה נעשה חינם לחלוטין, בלי שום התחייבות, בשירות לקהילייה, ואנחנו מקווים שאנחנו נוכל לעזור. שוב, תודה רבה ישי. ונתראה בפודקאסט הבא. ביי ביי.
תודה.